השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שוב, ערב טוב לכולם. היה בעיירה איש עשיר, כולם היו עניים, גרו בבקתות, נוטפות מים, רק אדם אחד עשיר גר באמצע העיירה, כולם מקנים בו. אבל מה, אנשים היה להם חובות, היו צריכים לשלם חובות, הלוואות, אין ברירה, הולכים לגביר הזה לבקש ממנו הלוואות. הוא ניצל את זה שהוא היחיד עם כסף בעיר, התחיל להשוק אותם בריביות, 10%, 15%, 20%, מי שלא החזיר בזמן היה מעלה לו את הריביות. ככה החזיק את כל העירייה, את כל העיר בעלי חובות. סוף סוף הוא מת. ואז הגיעה הזדמנות למקום בו. באה אשתו לחבר'ה קדישה, ביקשה לקבור אותו. אמרו לה, סליחה, בעליך לקבר שלו מיליון רובל. פי 100 מכולם. מה זה הדבר הזה? מה זה איפה ואיפה? מה פתאום? למה יותר מכולם? אז הם אומרים ככה, הוא פי 100 מכולם. טוב, תבע אותם לרב לדין תורה. הרב שואל את החבר'ה קדישה, מה זה צריך להיות? מה, אתם לא יכולים לעשות אפליות בין אנשים? אז אומרים, כבוד הרב, אנחנו נסביר לך את העניין מאוד פשוט. כל האנשים משלמים זול על קבר. כי קבר זה מגורים זמניים. עד שיבוא המשיח, המת יצא מהקבר, יקום בתחיית המתים, האדמה תתפנה, נקים שם הולילנד, נקים שכונה בהר הזיתים לגובה. עליו, על מלווה בריבית חז"ל אומרים שהם לא יקומו בתחיית המתים. אז הוא, הקבר שלו זה לנצח, הוא קונה את זה עכשיו עד סוף כל הדורות, שישלם כמו שצריך, שישלם לא חקירה, שישלם קנייה קבועה כמו שצריך. האתגר הכי גדול בפני האמונה של יהודי. מה הדבר הכי גדול שבאמת אנחנו נזקקים לו לאמונה גמורה בדברי חז"ל, בדברי התורה, להאמין באמונה פשוטה? בואו נראה, להאמין באלוקים זה לא דבר קשה, זה אפילו דבר הגיוני. לא צריך להגיע בשביל זה לאמונה. ההיגיון אומר, אתה רואה את העולם המסודר הזה, אתה אומר, מי שהיה צריך לסדר אותו. דברים יפים, לא נעים מעצמם. אפילו להאמין במשיח, שמשיח יבוא, זה גם דבר שיש בו היגיון. אתה מסתכל על העולם, אתה מסתכל על התורה, אי אפשר לקיים מצוות. הגיוני שיקום בית המקדש. איפה הדבר שבאמת צריכים אמונה מוחלטת? כי בשכל קשה לקבל את זה. זה הנושא של תחיית המתים. תחיית המתים. לבוא ולהגיד שהאדמה תיפתח, אנשים יצאו מהאדמה, ומה זה אנשים יצאו? לא רק אנשים שחיו פה לפני 20 שנה בדור הקודם. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, אנשים שנמצאים באדמה 4,000 שנה. שלי פצלצה. סליחה. אנשים שנמצאים באדמה 4,000 שנה, יקומו לתחייה ויבואו לכאן. זה באמת אמונה בתארתה. לקבל את זה, זה צריך, אנחנו פשוט מאמינים, כמו שנראה עוד מעט, חז"ל מוצאים לזה ראיות בדברי התורה. הם מתעקשים דווקא בעניין הזה, יש לאורך התלמוד עשרות ראיות. אולי 20 ראיות לאורך התלמוד, שחז"ל מביאים ראיה לעניין הזה של תחיית המתים, כי הם ידעו שהם צריכים לבסס את זה, כדי לשכנע אותנו, להשפיע עלינו, צריכים לבסס את זה מהתורה, מהנביאים והכתובים, שהייעוד הזה של תחיית המתים הולך לקרות. הרמב"ם קובע את זה כעיקר ה-13. יש עיקרי האמונה היהודית, שמי שלא מאמין בהם, חס וחלילה, לא מאמין בבסיס האמונה היהודית. ויש במשך הדורות נקבעו הרבה עיקרים. זה בעיקר קרה בימי הביניים, שהיו מלחמות עם הנוצרים, עם המוסלמים, היה ויכוחים. יהודים היו מבולבלים, לא ידעו מה אמת, מה לא אמת, מה צריכים להאמין. קמו אנשים ועשו סדר. מכל ה-613 מצוות, בחרו כמה מצוות ואמרו, זה העיקר, זה הבסיס, על זה חייבים להסכים. גם אם נתווכח על השוליים, על זה חייבים להסכים. היה הרס"ג, היה הרמב״ם, היה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, כל כמה תקופות לפני גירוש ספרד, לפני זה, שקבעו עיקרים. הרמב״ם קבע 13, אחרים קבעו 10, 3, הרמב״ם קבע 13. זה גם מה שהכי נתפס, יש אנשים שאומרים את זה אחרי התפילה כל יום. מה הם שני העיקרים האחרונים לדעת הרמב״ם? שהם בסיס האמונה היהודית, ומי שלא מאמין בהם, דומה למי שלא מאמין באלוקים או בתורת משה. נקרא, מובא מספר 1, עיקרי האמונה היהודית לפי הרמב״ם. העיקר היהוד ב', האמונה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה, נחכה לו בכל יום שיבוא. זה הלחם של יהודי שסוף סוף יהיה טוב. סוף סוף משיח יבוא ומלכות ישראל תתפשט ואנחנו נקים את בית המקדש ונהיה אור לגויים. העיקר היהוד ג', וזה העיקר האחרון, שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון לפני השם. לא רק שיבנה בית המקדש, שזה אפשר עוד להאמין. חזרנו לארץ, גם נכבוש את הר הבית. זה עוד אפשר להאמין. לא קל, אבל אפשר. העיקר י' ג' שהאדמה תיפתח, והמתים יצאו מקברם, ואנשים שהם כבר היום, אפילו עצמות אין להם, הם כבר לא קיימים. הם רק היו פה, לפני 4,000 שנה. הגוף שלהם יתפתח חזרה, והם יקומו לתחייה.
אז למה אתה לא שם את הראשון?
לא, כי הוא פשוט בסדר הזמנים, כי זה יקרה פשוט בסוף. כי תורת משה ניתנה לפני 3,000 שנה, ומשיח יבוא היום, זה כבר 3,000 שנה אחרי. תפילת 18, אנחנו קבענו על זה ברכה, אומרים אותה כל יום 3 פעמים, כדי להכניס לנו את זה למוח. ונאמן אתה לאחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים, כל יום מברכים את זה 3 פעמים ביום, מודים לו על זה. ואומרת המשנה בסנהדרין בפרק י' א', ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר הן תחיית המתים מן התורה. אנשים בודדים, על כל החטאים אלוקים אוכל. מי לא נכנס לעולם הבא? מי שלא מאמין בתחיית המתים. איך שהרמב"ן מסביר, נראה עוד מעט, מה הכוונה כאן עולם הבא? תחיית המתים. העולם האחרון, תחיית המתים. מי לא יקום בתחיית המתים? מי שלא מאמין בתחיית המתים. אם את בשביל לקום בתחיית המתים, אתה צריך להאמין בה. עכשיו, למה קשה להאמין בתחיית המתים? כי יש על זה הרבה שאלות. זה הרמב"ן. זה הרמב"ן. אני דווקא הרמב"ן ולא הרמב"ן. טוב שאת שואלת את זה, אני עוד מעט אסביר, אבל בהמשך השיעור. למה יש קשה להאמין בזה? לא חלילה קשה. למה מאתגר להאמין בזה? כי יש המון שאלות. איפה כולם יקומו? איפה כולם יגורו? תחשבו, האדמה תיפתח, יצאו מהאדמה כמה? מיליארדים? נגיד שרק יהודים יקומו, אפילו. יש אומרים שגם גויים יקומו, נגיד רק יהודים. במשך 4,000 שנה, כמה יהודים היו במהלך ההיסטוריה? מיליארדים של אנשים יקומו, איפה יגורו? הלאה, איך הם יקומו? אנשים הלכו לעולמם חולים. עם הלב גמור, עם הכליות גמורות, עם הכבד גמור, כל החיים שתו רק. המוח גמור. אנשים חלילה מתו בתאונת דרכים, מתו, נפצעו בתאונת דרכים. מה יהיה על הגוף? איך הם יקומו? איך הם יראו שהם יקומו? מה ילבשו? אנשים יוצאים מהקבר, מיליארדים של בני אדם, מה ילבשו פתאום? היה בכפר חב"ד יהודי שעלה מסוריה. מה זה עלה? ברח מסוריה, במסירות נפש. ברחו מסוריה כל המשפחה, והוא היה לו מטבעות נדירים, מאוד יקרים, שווים המון כסף. לפני שהוא נפטר, אבא שלי ניסה לשכנע אותו שיתרום את המטבעות האלו לאיזה מוסד בכפר חב"ד. שהם ימכרו אותם, ירוויחו כמה לירות. לא הסכים בשום אופן. אבא שהתחנן, מה אמר לו, מה אכפת לך? המטבעות האלה יישארו בבית, מה תעשה איתם? בסוף הוא הסכים להסביר לאבא שלי למה הוא מסרב. הוא אומר, תראה כבוד הרב, עוד מעט יבוא משיח. אני אקום בתחיית המתים, עם מה אני אתחיל את החיים? לא יהיה לי לירה. אז אני שם איזה פה תוכנית חיסכון, שכשיבוא משיח יהיה לי ממה להתחיל את החיים. אז זה שאלות, אנשים יקומו, איך יראו, מה ילבשו? שאלות יותר קשות שהפוסקים מדברים עליהם, נראה עוד מעט. אישה שהתאלמנה מבעלה. הוא מת, היא התחתנה עוד פעם. כולם יקומו בתחיית המתים, למי היא חוזרת? שני בעלים מחכים לה. הבעל הראשון יגיד לה, סליחה, אני חייתי איתך 60 שנה. השני, כמה חייתי איתו? 5 שנים? כן, כמה חיה עם השני? 5 שנים. אז למי היא חוזרת? לראשון או השני? יותר מזה, שאלה גדולה על פי הקבלה. כולנו מגולגלים. כולנו נשמות ממוחזרות. אף אחד מאיתנו לא כאן פעם ראשונה. כולנו פה כבר פעם שישית, רביעית, שמינית. היינו פה גלגולי נשמות, באנו עוד פעם. אז איזה נשמה תקום? הנשמה האחרונה שהייתה, הנשמה האמצעית, הנשמה הראשונה? המון שאלות. והשאלה הגדולה מכולן, שאני אדבר בחלק האחרון של השיעור כמה שנספיק. בהיגיון, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך לחזור לפה? איך אתה אומר? סבלנו פה, כל כך טוב החיים שאנשים רוצים לחזור לפה לחיי נצח? מילא תגיד שנחיה למעלה חיי נצח, אני מבין. אלוקים רוצה לפנק את הצדיקים, לתת להם שכר טוב לצדיקים. מה אומר? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולם יגיעו לעולם הבא, זה אני מבין. אבל להגיד שכולם יחזרו לעולם הזה? למה, לשלם משכנתא? זה משיח. משיח יהיה שאברהם אבינו מסכן יחזור לעולם הזה? הוא היה פה, סיים את התיקון שלו, למה הוא צריך לחזור לכאן? איזה דבר טוב יש בלחזור לכאן בכלל? כאילו, מה ההיגיון בכלל בתסריט הזה של תחיית המתים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לפנק אותנו, מה הוא צריך להגיד? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולם יגיעו לגן עדן, זה אני מבין. אז אלוקים יפתח את השערים, כמו לפני החטא, כמו לפני עץ הדעת, כולם ייכנסו לגן עדן. אבל להגיד שכולם יחזרו לפה, איזה דבר טוב.
זה לא יהיה אותו
עולם. מה זה לא יהיה?
העולם
הזה יהיה עולם שונה, אז בשביל מה צריכים לחזור לפה? אז נשאר למעלה, אתה צודק. אתה צודק שהעולם הזה יהיה מתוקן יותר, אבל בשביל מה צריכים לחזור לפה?
תלוי לפנימי, יש עולם כמנהגו נוהג.
אבל תחיית המתים זה בוודאי לא עולם כמנהגו נוהג. תחיית המתים זה הנס הכי גדול שיש. היות שאמרת עולם כמנהגו נוהג, באמת, שיטת הרמב״ם, ולכן אמרתי קודם מה שאמרתי, ונדבר עליה הרבה בהמשך. לרמב״ם היא שיטה מחודשת בכל עניין של תחיית המתים. לכן תקפו אותו, אמרו שהוא לא האמין בתחיית המתים, לא הבינו מה הוא כותב. הרמב״ם כותב דבר מאוד מאוד מעניין. הוא כותב שתחיית המתים תהיה מצב זמני ורק לקצת אנשים. רק הצדיקים יקומו בתחיית המתים, וגם היא תהיה זמנית. אנשים יקומו לכמה שנים, ימותו עוד פעם, ואז כולם יגיעו לעולם הבא. כולם יגיעו לגן עדן. למה? מה ההיגיון שלו? איזה דבר טוב יש בלחזור לכאן. אברהם אבינו, אנחנו אוהבים אותך, נחזיר אותך לעולם הזה. למה שעוד פעם יקחו את שרה? מה הוא צריך לחזור לפה? איזה דבר טוב יש לו לחזור לכאן? לכן אומר הרמב״ם, מצד אחד הקדוש ברוך הוא יעשה תחיית המתים, להראות את הכוח שלו, להראות את הנס שהוא יכול להחיות מתים, אבל יעשה זה רק לצדיקים וזה יהיה זמני. זה לא העולם הסופי. העולם הסופי שאין אחריו שום דבר, כמו שנקרא עוד מעט ברמב״ם, זה העולם הבא, גן עדן, זה העולם הנצחי שהתקיים עד אחרית הימים 1060-1070. אבל הרמב״ן חולק עליו, הרמב״ן אומר שתחיית המתים זה כאן ועכשיו וכולם, כפשטות המקראות, כולם יחזרו לכאן. אז אנחנו רוצים להבין את העניין הזה. מי יקום, מי לא יקום, כמה זמן זה יימשך, וכמו שאברהם אומר, עולם יותר מתוקן, כולם רוצים לחזור לעולם יותר מתוקן. מה העניין לחזור לכאן? בואו נקרא את דעת הרמב״ם. הקדמה לפרק חלק בסנהדרין. הרמב״ם כתב שלוש הקדמות למשנה. הוא כתב פירוש על כל המשנה, שנקרא פירוש המשניות. מעבר לכך הוא כתב שלוש הקדמות. הקדמה כללית לכל המשנה, שעוסקת בהשתלשלות התורה. הוא מוכיח שתורה שבעל פה היא המשך מתורה שבכתב, כל ההשתלשלות מאז משה רבנו עד דור התנאים. הוא כתב הקדמה למסכת אבות, מה שנקראת שמונה פרקים להרמב״ם, ששם יש הלכות דעות, מאוד מעניין. והוא כתב הקדמה לפרק חלק, זה הפרק האחרון במסכת סנהדרין. שם בהקדמה הוא עוסק בתורת הגמול, בתורת השכר, השכר שיהיה ימות המשיח, גן עדן, עולם הבא, כל העניינים. בהקדמה הוא כותב כך, הוא כותב דע לך, שהעולם הסופי זה העולם הבא, לא העולם הזה. העולם הזה הוא עולם זמני, וזה שיהיה תחיית המתים, אז אנשים יחזרו וימותו, יחזרו לאדמה. כי העולם הסופי זה העולם הבא. לכן, אם אתה שומע בחדשות, שעוד 50 שנה, עוד 100 שנה כבר בני האדם יהרסו את העולם, זה יכול להיות. לפי הרמב״ם גם כתוב בקבלה, שאלף שביעי העולם יחרב, נשארו רק 250 שנה. יכול להיות שהעולם יחרב. לפי הרמב״ם זה מסתדר טוב מאוד. כי העולם הסופי, הוא אומר, זה העולם הבא. העולם הזה זה עולם זמני. יבוא משיח, תהיה תחיית המתים כמה שנים, כולם יחזרו לאדמה, וזה העולם הסופי. בואו נקרא, הוא כותב בהקדמה לפרק חלק. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה עולם אחר, זה עולם רוחני, זה לא העולם הזה. והנה העושר והתכלית הסופית היא להגיע אל המעמד הזה המרומם, ולהימצא באותו המצב וקיום הנפש, כמו שאמרנו, עד בלי סוף. התכלית, הוא אומר, זה להפך, זה להתנתק מהגוף, להגיע אל הגן עדן, אל העולם הבא, ושם לחיות לנצח נצחים. הרמב"ן חולק עליו וסובר כפשוטו, וזה גם הכרעת החסידות, שהעולם הסופי או העולם הזה, להפך, היום זה עולם זמני. אנשים נמצאים למעלה, הם ירדו למטה, האדמה תיפתח, תהיה תחיית המתים, וכולנו נחיה כאן לנצח נצחים. אז אנחנו שואלים, מה ההיגיון בזה? מה טוב בלחיות בעולם הזה? הרבה יותר הגיונית, הורדת הרמב"ם, שהעולם הסופי או העולם למעלה. אוקיי, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, תקופה מאוד מיוחדת. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, תקופה של צרות, באופן היסטורי, בתולדות ישראל, פעמיים חורבן, פעמיים מצור, שבירת גירוש ספרד, כל הצרות בתולדות ישראל תמיד קרו בתקופה הזאת של 13 שבועות ואחר כך 9 באב. אבל אצל יהודים יש דבר מעניין. המשבר והתיקון תמיד ביחד. תמיד אחרי משבר בא תיקון, ככה אנחנו חונכנו מגיל אפס. שאחרי משבר מגיע תיקון. פעם נסעתי במטוס, ישב לידי איש מאוד מאוד חכם. שאל אותי שאלה, אדם לא מארץ, בריתי באנגלית, שאל אותי שאלה, אמר, אני עכשיו הייתי פה בארץ שבועיים בסיור, ותפסתי משהו שמדהים אותי, אני רוצה שתסביר לי אותו. איך זה שאחרי השואה, הנפילה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה לעם ישראל, הקמתם את המדינה? איך מהצניחה הכי גדולה הזאת, קמה העלייה הזאת של המדינה? איך זה יכול להיות? פתאום תפסתי, מה שהם לומדים כל הזמן בחסידות. אמרתי לו, אצל עם ישראל, אחרי משבר מגיע תיקון. ככה זה עובד. אחרי נפילה מגיע העלייה. ואיפה המקור לזה? המקור של זה הוא בתולדות החורבן. הגמרא מספרת סיפור מדהים. זה לא מגמרא, זה מדרש. סיפור מדהים. 9 באב בצהריים, עומד יהודי רחוק מירושלים בגליל, לא יודע כל מה שקרה. עומד בגליל, חורש את הפרה, לא היה רדיו, לא היה טלוויזיה, לא היה אינטרנט. פעם אם גרת קילומטר, כבר גרת בעולם אחר. הוא עומד בגליל, חורש את האדמה עם הפרה שלו. פתאום הפרה גואה, עושה קול כזה, כאילו בוכה. חשב רעבה, עובר שם איזה ערבי, אולי הערבי הזה היה אליהו הנביא. והוא אומר לו, תדע למה הפרה בוכה? כי עכשיו חרב בית המקדש בירושלים. התר את הפרה ואתר מחרשתך. תתר את הפרה ותתיר את המחרשה. שב על הארץ תתאבל, עכשיו חרב בית המקדש בירושלים. היהודי נהיה חיוור, פותח את המחרשה, מנתק את הפרה, מתיישב על האדמה בוכה. פתאום הפרה גואה עוד פעם. אומר לו הערבי, תדע למה גאתה עוד פעם? עכשיו נולד מושיען של ישראל. עכשיו נולד משיח. הגאייה הקודמת הייתה בכי, הגאייה הזאת היא שמחה. לך תחבר את המחרשה, תחזור לעבוד. אצל יהודים תמיד המשבר והעלייה ביחד. אחרי משבר מיד הקדוש ברוך הוא כבר מתכנן את העלייה. אז ימי בין המצרים מצד אחד זה ימים של אבל וחורבן, מצד שני זה גם ימים של אמונה. אנחנו יודעים שהמקל הזה, כמו שקראנו בהפטרה, יהיה מקל שקד. בסוף מהמקל הזה גם יצמחו פירות ושקדים שצומחים מהר תוך 21 יום. מה מובטח לנו? מובטח לנו משיח, בית המקדש, שיעבוד מלכויות, כמו שהזכרת, העולם כמנהגו נוהג לפי הדעה המצמצמת, שיעבוד מלכויות, אנחנו, מלכות ישראל תחזור. אבל מעבר לכך, ההבטחה הכי מדהימה, כמו שדיברנו, תחיית המתים. עכשיו, הגמרא בסנהדרין מקדישה הרבה דפים לעניין הזה, בסוף מסכת סנהדרין בדף צדיק ואילך, ומביאה המון ראיות. ולאורך התלמוד, בפסחים סמכת, בברכות בהתחלה, המון ראיות לרעיון הזה שיהיה תחיית המתים. כמה שזה נשמע מפתיע ומחודש, יש איזה ראיות. והעיקר הגמרא מתאמצת להביא לזה ראיות מן התורה. לא נגיד שזה המצאה של חכמים באיזה דור, של נביאים שרצו לשמח את עם ישראל, אלא חיפשו לזה רמזים בתוך התורה עצמה. הנה דוגמה, שני רמזים, אני אומר מתוך הרבה. מי שיפתח סנהדרין דף צדיק נמצא עוד. רק בחרתי שניים. מובא מספר 2, סנהדרין צדיק עמוד ב'. מניין לתחיית המתים מן התורה? מאיפה מקור בתורה לתחיית המתים? שנאמר, ונתתה ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. התורה מצווה אותנו לתת תרומה לאהרון הכהן. עכשיו הפסוק הזה הוא בעייתי מתחילתו עד סופו. תרומה נתנו רק בארץ. במדבר לא הייתה תרומה, נכון? לא היו שדות. תרומה נתנו בארץ, אהרון הכהן לא היה בארץ. אז איך נתתה ממנו תרומה לאהרון הכהן? אהרון הכהן מת במדבר. איך ייתנו תרומה לאהרון הכהן? מת באורער, מת לא באורער, בפטרה הוא מת, לא הגיע לכאן. אז איך ייתנו תרומה לאהרון הכהן? אומרת התורה, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, שאתה תפגוש את אהרון הכהן ותיתן לו תרומה. תבוא תגיד, אהרון הכהן זה סמל, אהרון ובניו, שיהיה כתוב, אהרון ובניו. למה כתוב לאהרון הכהן? כי אתה תפגוש את אהרון הכהן, תוציא מאחורי הבית את המעשר ותיתן לו. לא את המעשר, את התרומה ותיתן לו. מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, ונתתה ממנו תרומת השם לאהרון הכהן. וכי אהרון לעולם קיים, והרי לא נכנס לארץ ישראל. ואם תאמר רמז, היה נכון לומר, אהרון ובניו. מכאן לתחיית המתים מן התורה, אהרון עוד יקום ועוד יבוא לארץ, ועוד נוכל לתת לו תרומה. אנחנו נזכה לתת לו תרומה בידיים לאהרון הכהן, האח של משה. מה אכפת לך להיות שם? מה אכפת לך להיות שם? אני מאחל לך שתהיה. כי אהרון יקום, אז תהיה תחיית המתים. בסדר, אוקיי. מה אכפת לך? הנקודה היא שאהרון יקום. אם אחד יקום, הרבה יקום. אנחנו לא יודעים כמה, אתה צודק, לא יודעים מפה כמה יקומו. אבל יודעים את עצם הרעיון שאהרון יקום. שיהיו אנשים שיקומו. לא התכוונתי להגיד שכולם יקומו, לא דייקתי. התכוונתי לומר שעצם העניין שיקומו. עובדה, אהרון יהיה בארץ, יוכלו לתת לו. עוד מספרת שם הגמרא. שאלו מינים את רבן גמליאל. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? אתם מברכים, ברוך אתה השם, מחיה מתים. מאיפה אתם לוקחים את זה שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים? אנשים מתים וחומרים, אף אחד עוד לא חזר משם. מה אתם בלבלים במוח? הוא אומר ראיה מן התורה. שאמר להם מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מביא להם שם שלוש ראיות, מן התורה, מן הנביאים והכתובים. מן התורה, דכתיב, אחד הפסוקים המפורסמים בתורה, אנחנו אומרים אותו כל יום, כמה פעמים ביום, גם נאמר אותו עוד מעט בתפילת ערבית. אשר נשבע השם אלוקיכם לאבותיכם, לתת להם. הקדוש ברוך הוא נשבע לתת את הארץ למי? להם. אבל הוא לא נתן להם, הוא נתן לנו. אז כתוב לתת לכם. אברהם, יצחק ויעקב לא ירשו אותה, לא קיבלו את הארץ. אנחנו ירשנו את הארץ. הדור של משה, הדור של יהושע ירש את הארץ. אומרת הגמרא, מכאן לתחיית המתים מן התורה. הם יחזרו, יקבלו את הארץ. יום אחד אברהם אבינו יבוא לראשון, יגיד, אני אוהב אותה, אני רוצה את הארץ הזאת. שאלו מינים את רבן גמליאל, דכתיב אשר נשבע לאבותיכם לתת להם. לכם לא נאמר, אלא להם, לאבות. מכאן לתחיית המתים מן התורה. אם כן, בתורה יש רמזים שאהרון יופיע פה, שהאבות יופיעו פה, שמשה יופיע פה, ויש עוד הרבה ראיות. כתוב בפרשת האזינו, אני אמית ואחיה, פסחים סמכת. הגמרא מביא המון ראיות לזה, שיש מושג של תחיית המתים, הקברים ייפתחו ואנשים יעלו. עכשיו מספרת הגמרא, שצחקו מחכמי ישראל. אחד מהחכמים היה ברומא, אצל הקיסר, התחיל לצחוק ממנו. חייך, המתים יקום, אתה משוגע, אין להם הרי כלום, הרי לא נשאר כלום בקבר, מה יקום? אין הרי גוף, מה יקום? הייתה שם הבת של הקיסר, ככה הגמרא מספרת, אומרת לחכם, לרב היהודי, תשתוק, אני רוצה לענות לו. היא אומרת לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא לקח מים, טיפת זרע, עושה ממנה גוף. אז הוא לא יכול לקחת עצם אחת ולעשות ממנה גוף? היה טיפת מים, אין לו שום קשר לאפר, לגוף, אבל הופך את הטיפת זרע הזאת לגוף גוף, גוף שלם. מה שהקדוש ברוך הוא יעשה בתחיית המתים, ייקח חתיכת בשר, חתיכת עצם, וממנה יפתח גוף שלם. למה היא התכוונה האישה הזאת, הרומאית הזאת? לעניין של עצם הלוז. חז"ל אומרים לנו שיש מכל גוף של מת נשאר משהו. במקום אחד כתוב חתיכת בשר, במקום אחד כתוב חתיכת עצם. מכל גוף של מת, למרות שכל הגוף נקבר, נרכב, נשארת חתיכת עצם. חתיכת עצם הזאת היא מחוט השדרה. יש אומרים שהיא ממקום תפילין, מראש חוט השדרה, יש אומרים מתחתית חוט השדרה. אבל נשארת חתיכת עצם קיימת. למה? והחתיכת עצם הזאת לעולם לא מתה, לא נפסדת. למה? יש דרש מאוד יפה על זה. עצם הלוז, למה היא לא נפסדת? כי כתוב שחתיכת עצם הזאת, היא נהנית רק מהאוכל של מוצאי שבת. לא מהאוכל של כל השבוע, רק מהאוכל של סעודת מוצאי שבת. עכשיו, מתי אדם הראשון אכל את עץ הדעת? ביום שישי. כל הגוף אכל, רק היא לא אכלה. זה גרם למוות. אז זה אכל את כל הגוף. היא לא אכלה, היא נשארת קיימת. היות שהיא לא אכלה מחטא עץ הדעת, שזה הביא את גזירת המוות, את עונש המוות,
אז... לא
כי היא לא אוכלת כל השבוע, אוכלת רק מוצאי שבת. עכשיו, חטא עץ הדעת הוא הביא את גזירת המוות, הוא מה שאוכל לנו את הגוף. זה הרע שאוכל לנו את הגוף. היא לא אכלה, סתמת הפה, ניצלה. אז היא קיימת לאורך כל ההיסטוריה. אומרת בת הקיסר, אומרת בת הקיסר, אלוקים ייקח את העצם לוז הזאת, וממנה יפתח את הגוף. ממנה יצמיח חזרה את כל הגוף. לא נשאר כלום כלום, האפר נשאר. לא, אז הגמרא אומרת שפעם ניסו לשבור אותה, זה חתיכת עצם שאי אפשר לשבור אותה אפילו, שהיא לא נימוכה בשום דרך. פעם ראיתי איזשהו דיון שצריך למצוא בדיוק את הנקודה הזאת, אבל הגמרא מספרת על אחד הרומאים, הגמרא מספרת על טורנוס רופוס שנשאר לשבור אותה בכל הכוח ולא הצליח לשבור אותה, ככה הגמרא מספרת. על כל פנים, אומרת בת הקיסר לרבן גמליאל, אז לאלוקים כבר יהיה קל לעשות את תחיית המתים. אם ממים הוא עושה גוף, מטיפת זרע הוא עושה גוף, אז בטח מחתיכת בשר זה כבר הרבה יותר קל לו לעשות גוף, כי כבר יש לו בסיס, יש לו יסוד, אותו הוא יפתח, לכן אנחנו אומרים, הרבי אמר כמה פעמים, לכן אנחנו אומרים תחיית המתים. מה תחייה? הרי הגוף לא יקום. צריך להגיד, יווצרו את המתים מחדש. למה תחייה? כי אלוקים רק מפתח גוף קיים. הוא ייקח את אותה חתיכה, את אותה חתיכת עצם, וממנה הוא יבנה את הגוף השלם. נקרא, סליחה, מה? טוב, הקדוש ברוך הוא יודע איפה זה נמצא. אז אותם, הקדוש ברוך הוא ייצור מחדש, אין לו בעיה. מי שיכול ליצור מחתיכה יכול ליצור גם גוף חדש. אמר הקיסר לרבן גמליאל, המתים הם אפר, ואיך אפר ישוב לחיות? אמרה בת הקיסר, אני אהנה. אם השם יוצר גוף ממים, הוא אינו יכול ליצור אותו שוב מחתיכת בשר. אוקיי, עכשיו במציא הפיה יש סיפור שהגמרא רוצה להראות עד כמה חז"ל האמינו בזה. שזה יכול לקרות עוד רגע. עוד רגע האדמה תיפתח ואנשים יקומו, זה ממש דבר מעשי. הגמרא מספרת סיפור. הזכרנו אותו לפני כמה שבועות בקצרה, אני רוצה להזכיר בו נקודה אחרת. לרבי יהודה הנשיא היה חברותה. רבי יהודה הנשיא הגדול, רבי, כותב המשנה, הייתה לו חברותה, שהיה לומד איתו כל יום. מי היה החברותה? אליהו הנביא. פעם רבי שואל את אליהו הנביא, אליהו, אנחנו חברים, הרבה זמן לומדים יחד. ספר לי מה סדר היום שלך, מה אתה עושה כל היום? אומר אליהו הנביא, אני מתחיל את היום בבוקר בהשכמה, אני מאיר את האבות, מאיר את הנשמות של האבות, הרי האבות מתים. אני מאיר את הנשמות שלהם לקום להתפלל, לבקש רחמים לפני השם. שואל אותו רבי, איך זה עובד? הם כולם מתפללים יחד במניין, אולי גם מזמינים את משה ואהרון, איך עובד התפילה הזאת? הוא אומר, חלילה, אני נזהר לא להעיר אותם יחד, כי אם אברהם, יצחק ויעקב יתפללו יחד על עם ישראל, משיח יבוא. הם יכריחו את עם ישראל להביא את הגאולה, ואלוקים לא רוצה להביא את הגאולה כי עוד לא הגיע הזמנה. אז אני מאיר אותם אחד אחד. שואל רבי את אליהו הנביא, תגיד לי, יש היום בעולם גם צדיקים כאלה? שאם אני תופס אותם יחד, הם מזעזעים את השמיים? שאם אני מעמיד אותם יחד להתפלל, הם פותחים את כל השערים? הוא אומר לו, כן. רבי חייה ובניו. יש התנא רבי חייה והילדים שלו, אם הם נעמדים יחד להתפלל לפני העמוד, התפילה שלהם בוקעת ריקים. אלוקים מקשיב להם, מעורר רחמים, בוקעת ריקים. הלך רבי, אמר שיש תענית ציבור כי אין גשם, עושים תענית ציבור והעמיד אותם להיות שלוחי ציבור. מספר את הגמרא, הם התחילו להגיד משיב הרוח, התחילה לנשב רוח. אמרו מוריד הגשם, התחיל לרדת, נפתחו ארובות השמיים, התחיל לרדת גשם. באו להגיד מחיי המתים. העולם התחיל לרעוד כאילו משיח מגיע. כבר התחילו לשמוע את השופרות מרחוק. ואז נעשה רעש בשמיים בשנייה הזאת. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה לבני רע זה? מי גילה להם את הסוד שהחבורה הזאת יכולה לנצח אותי? יכולה לגרום לי לעורר רחמים? אמרו אליהו הנביא, הוא פה מסתובב, כנראה הוא גילה את זה. תפסו אותו, הלקו אותו בשוטים של אש, על הסוד שהוא גילה, והוא בא בלבוש דוב, התחיל לעשות רעש בבית הכנסת, כולם נבלו, ברחו, והתפילה הסתיימה. הפסיקו, ביטלו אותה מהתפילה. זאת אומרת, חזל התייחסו לזה ממש כדבר רציני, יהודים יכולים לעמוד ולהתפלל, ואופה, השופרות יישמעו, והאדמה תיפתח, ומשיח ייכנס. אם כן, אז זה השלב הראשון שלנו. תחיית המתים זה דבר רציני, חזל מצאו לזה מקורות בכל התורה, זה אמונה, קשה להאמין בזה, אנחנו לא אומרים שלא, אבל זה אחד מי"ג עיקרי האמונה, זה אחד מהאמונה הבסיסית, שבלי זה אי אפשר להיות יהודי. עכשיו כמה שאלות מעניינות, לפני שאנחנו הולכים לעומק, החסידי, איך זה יהיה? שאלנו, אדם מת בתאונה לא עלינו, חצי גוף התרסק, בלי ראש. עכשיו הוא בקבר, מה יהיה, איך יקום? עם גוף חדש, כמו תינוק?
אם אתה עושה שיפוט
ל-DNA, אז אם אתה שיפוט, אז כמו חדש. אנחנו עושים אוברול, אז כמו חדש, כבר לא מחזירים אותו בעייתי. אז יש מדרש מאוד מעניין. יש מדרש
שנקרא... אבל אמונה זה מדעי.
שמה?
אתה לוקח גן מסוים, כן? ואתה משבט ממנו, ממש...
ממנו משבט, אוקיי.
ואם זה בן אדם...
100%. אז זה 100%, אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא כבר יודע את העניין של השיבוט הגנטי כבר...
אין...
100%, אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך דבר מעניין על מה שאתה אומר. יש מדרש שנקרא מדרש תחיית המתים. מובא באוצר המדרשים, שהוא שואל 10 שאלות, מה יהיה בתחיית המתים, מה יקומו, מה ילבשו, איפה יגורו, איך יראה. והשאלה החמישית שלו, זה מי שמת חולה, איך יקום. בואו נקרא, מובא מספר 3. מי שמת, מדרש תחיית המתים, השאלה החמישית. מי שמת צומה או מוכה שכין, מה יהיה ממנו? איך יקום לתחייה? אמרו לו, יעמדו ויקומו במומם, ואחר כך מתרפים. לא, יקומו חולים כמו שהלכו. מי שהלך עם כבד הרוס, מאלכוהול, יחזור ככה. מי שהלך עם אסתמה, יחזור עם אסתמה. למה? קודם כל מביא לזה ראיה, שנאמר, תראו איזה יופי, איך דורשים פסוק, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. מה אתה רואה? קודם אני אמית, אחר כך אני אחיה, ורק אחר כך אני ארפה. זאת אומרת, קודם יקום חולה, אחר כך ארפה אותו. למה? כמו שאתה אומר, אמית שואל בצדק, אם אתה כבר עושה שיפוץ, תחזיר אותו חדש. הגמרא אומר דבר מאוד יפה. אם אנשים יחזרו חדשים, אף אחד לא יכיר אותם. להגידו, זה לא אתה בעלי שהלכת. כי אתה הלכת נוחר, עם אסתמה. מה חזרת לי? חדש כמו תינוק. לכן הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם כמו שהם הלכו, שכולם יראו שזה הם, ואז יתקן אותם. נקרא את הרס"ג, הרס"ג מתייחס לזה.
הצירוף הגנטי אין פגמים. הצירוף הגנטי הוא בלי פגמים.
אז אם מכאן ראיה...
ש...
אז מכאן ראיה שהוא לא יעבוד על צירוף גנטי, אלא על עצם הלוז. הוא ירכיב את הגוף מההתחלה. מעצם הלוז, רס"ג אמונות ודעות מאמר זין, זה ממש רס"ג מתייחס לעניין הזה בספר אמונות ודעות, יחיה תחילה במום ההוא, עד שיכירו בני אדם שהוא הוא. קודם יחזור בלי יד, בלי רגל, לא עלינו איך שהלך, כדי שהילדים שלו ידעו שזה הוא. ואז אופה, כמו במתן תורה, ינס והוא יבריא. עוד שאלה מעניינת, איך יחזור, עם איזה בגדים? למרות שאין בגדים, הוא הרי נרכבו בקבר. אבל בכל זאת, יקום כולם יקומו מהקבר ערומים, אהרון הכהן יצא ערום, לא מכובד, ברור שיצא עם בגדים. איזה בגדים יצא? האם עם התכריכים שאיתם הוא נכנס לקבר, או עם הבגדים, עם החלוק בית שאיתו היה הולך בבית? למה היא נפקא מינה? כי אם בן אדם יצא עם התכריכים, צריך להשקיע כסף בתכריכים. צריך לקבור אותו עם תכריכים יקרים, מושקעים, כדי שיצא יפה מהקבר. אז יש על זה ממש דיון. בירושלמי כתוב בכתובות, בתלמוד ירושלמי כתובות ה' ג' כסות היורדת עם האדם לשאול, כסות היורדת עם האדם לקבר, היא באה עמו. עולה עם תכריכים, עולה עם אותם תכריכים. עכשיו יש לזה המון משמעות. כי יש בנביא סיפור מאוד מאוד דרמטי, סיפרנו אותו כמה פעמים, שהוא הראיה לקיומו של העולם הבא, לקיומה של הנפש, הראיה הכי גדולה לזה שהנפש קיימת. סיפור, נספר אותו בקצרה על שמואל, על שאול, ששאול הסתבך במלחמה והוא היה צריך עזרה משמואל, אז הוא הלך לאותה בעלת אוף בעין דור, וביקש ממנה שתעשה סיאנס, ותוריד את הנשמה של שמואל. עכשיו, אבל הוא לא ידע אם היא מדברת אמת, היא באמת מורידה את הנשמה של שמואל, או שהיא סתם מבלבלת במוח, כמו כל אלה שמרות שהן מתקשרות ולוקחות כסף, והן מתקשרות עם הכסף, עם הבנק. אז הוא לא ידע אם היא באמת מדברת אמת. אז הוא שאל אותה איך שאול, איך שמואל הנביא נראה. והוא נדע מהתשובה שלה. היא אמרה, אני רואה אותו עם מעיל בד כחול. ושאול כמעט התעלף, כי רק הוא ידע את הסוד. ששמואל הנביא לא נקבר עם תכריכים, אלא עם מעיל הבד שאיתו הוא היה מתנבא. היה לו מעיל בד כחול שאיתו הוא היה מתנבא, כמו כהן. היא רואה אותו עם מעיל בד כחול. הוא אומר, אז היא מדברת אמת. זאת אומרת שבן אדם נמצא למעלה, כביכול, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה בדיוק, הנשמה שלו נמצאת, עם הבגד שאיתו הלך לקבר. אבל תוספות מביא שם דעה אחרת. רבי יהודה הנשיא היה עשיר עצום. באו הילדים שלו, אמרו לו, אבא, אנחנו רוצים שתצא מהקבר בתחיית המתים יפה, שכולם ידעו שאתה רבי יהודה הנשיא. אז אנחנו נקבור אותך עם איזה, עם הטלית, עם האתרה, עם איזה בגד יקר, שתצא משם יפה. אמר להם, לא, במילא בן אדם לא יוצא עם הבגד שהוא נכנס, הוא יוצא עם הבגדים שהוא היה רגיל ללבוש אותם, כדי שיקירו אותו. רבי אמר לבניו, ככה תוספות מביא בכתובות קוף יהודה אלף בית, דעה אחרת, שרבי יהודה הנשיא אמר לבניו, מעטו בתכריכים, אל תשקיעו כסף בתכריכים, תשימו משהו הכי זול שיש. למה? כיוון שעתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם הרגילים, ולא בבגד שאיתו הלך לקבר. אז יש בזה דעות חלוקות. יש אומרים שיקומו בה בתכריכים, יש אומרים שיקומו בבגדים שהיו רגילים בבית, כדי שיקירו אותם. שהמצוות הם לבושים, נכון? זה מובא בתניא, שהמצוות הם הלבושים של האדם. עוד שאלה ששאלנו. אישה שהייתה נשואה לבעל 60 שנה, חיו יופי, בגיל 80 הוא מת. אתם יודעים שברוסיה, ככה מישהו אמר לי, שברוסיה יש שני שליש נשים ושליש גברים. בגילים המאוחרים, זה נכון? זה קרוב, הגברים שותים, מתים, אוכלים מתוגן, אוכלים את מה שאנשים מכינות להם, אוכלים מתוגן ומתים, נשים נשארות יותר. אז אישה אחר כך בגיל 80 התחתנה עם עוד בעל, חיה איתו 5 שנים. למי היא תחזור? הם יקומו בתחיית המתים. פתאום הוא מגלה, הבעל הראשון, שיש לה עוד בעל. אז למי היא תחזור? בעצם זאת שאלה מאוד 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 מהותית, כי היא שאלה שנוגעת בעניין הזיווגים. היא נוגעת בעצם בשאלה מי הזיווג האמיתי, הזיווג הראשון או הזיווג השני, זאת שאלה מאוד גדולה. אז יש בזה הרבה דעות, העתקתי דעה אחת סתם בשביל העניין, לא קובע הלכות. ענף יוסף על העין יעקב, שמה בתחילת פרק חלק, הוא אומר, אישה שהיו לה אנשים רבים, כי הראשונים נפטרו, למי תלך בתחיית המתים? אז א' הוא אומר, יורנו אז משה רבנו למי ראויה. הוא אומר, יהיה לנו רב גדול, משה רבנו יחזור, נוכל לשאול אותו את כל השאלות. אבל הוא אומר, אך לפי הסברה, הוא אומר, מהשכל נראה לי שתישאר אצל האחרון. כי מיטת בעלה הראשון דומה לגירושין. ברגע שבעל מת, כביכול הוא יתגרש ממנה, והיא מתחילה את החיים מחדש. אז היא הולכת דווקא לבעל השני, יכול להיות שבבעל השני חיה רק כמה שנים, בבעל הראשון חיה הרבה שנים. אין צורך לומר שאותו דבר זה בגירושין. אם אישה התגרשה מבעלה והתחתנה עוד פעם, בוודאי תחזור לבעל השני. בוודאי סבוכת רצינית. נכון, אבל מתוך העיון בזה, אנחנו רק רואים כמה חז"ל והפוסקים התייחסו ליהוד הזה, למה אני מעריך בזה? להראות שזה עניין רציני, והתפלפלו בזה, ומה יהיה, ואיך יהיה, ומה נלבש. והשאלה האחרונה. למה שהיא תעשה על הבעל? שתתחיל חיים חד השם. למה זה יהיה? כי בעל ואישה הם שתי חצאים של נשמה. בעל ואישה הם שני חצאים של נשמה. תראה, עכשיו זה כמו עם, להבדיל, זה כמו עם אסד, אומרים שעדיף השטן הישן והמוכר. זה לא לגוון, כי בעל ואישה זה שני חצאים של נפש אחת. אז אין טעם ללכת למקום אחר, אתה מאבד את החלק שלך בעולם. עוד פעם, אז טוב, פה הבעיה, אבל גם אצל דוד ובת שבע כתוב, שדווקא בת שבע שהתחתן איתה מאוחר, דווקא היא הייתה אשתו האמיתית. זאת אומרת, אי אפשר לדעת, אין מענה לשאלה הזאת, מי הזיווג האמיתי של האדם, הראשון, השני. אז עדיף התחתן רק עם אחד, וככה אתה בטוח מהזיווג שלך. אוקיי. והשאלה האחרונה בנושא הזה, לפני שאנחנו הולכים הלאה, זה הסיפור של הגלגולים. אנחנו נשמות ממוחזרות. אז מה העניין הזה, העניין הזה של הגלגולים? אנחנו יודעים, האריז"ל אומר דבר מאוד מעניין, יש על זה ספר שלם שנקרא שער הגלגולים. שער הגלגולים זה תיאוריה שגורסת שכולנו חוזרים לכאן עוד פעם ועוד פעם להשלים את התיקון. מה הרעיון? זה תיאוריה מאוד פשוטה, מתמטית מאוד פשוטה. התיאוריה אומרת שהעולם הזה נחלק ל-600,000 חלקים, 600,000 ניצוצות בלשון הקבלה, וכנגד זה יש 600,000 נשמות. כל נשמה יש לה את התיקון שלה. היא צריכה לתקן את המקום שלה. אתה צריך להיות ברוטשילד פינת הרצל, לברך שם שהכל נהיה בדברו. זה התיקון שלך לקדש את המקום הזה. אם הנשמה הייתה פה בעולם ולא עשתה את התיקון שלה. כחלק מהתיקון, אדמור הזה כן מביא בלכות תלמוד תורה, צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות, ללמוד את כל התורה, זה הכל חלק מהתיקון של הנשמה. אם היית פה בעולם ולא עשית את התיקון שלך, מה יהיה? הניצוץ הזה מצפה שמישהו יעשה אותו, אז הנשמה צריכה לחזור לכאן עוד פעם, לעוד סיבוב. זה נקרא גלגול נשמות. הנשמה הזאת חוזרת לכאן עוד פעם. למשל, הדוגמה הקלאסית לזה, דוגמה שהרבי מביא אותה בשיחות, זה הרעיון של נדב ואביהו. נדב ואביהו מתו ילדים. הם נכנסו, אנחנו זוכרים את הסיפור, ביום חנוכת המזבח, הם התפרצו לתוך המקדש, הקטירו קטורת, לא משנה מה היו הסיבות שלהם, נשרפו בשנייה, מתו ילדים. לא השלימו את התיקון שלהם. הם נשמה, היו צריכים להשלים, ללמוד את התורה, לקיים מצוות, לברך ברכות בכל מיני מקומות, לא עשו את זה. אז כתוב, והארי כותב שהם התגלגלו לעולם עוד 3 פעמים. הם התגלגלו בנשמה של שמואל הנביא. גם שמואל הנביא לא הספיק לעשות את התיקון, גם שמואל הנביא גם מצעיר, מת בגיל 52. אחר כך הם התגלגלו לפה עוד פעם, סליחה, התגלגלו לפני זה בנשמה של פנחס, פנחס לא השלים את התיקון, התגלגלו עוד פעם בנשמה של שמואל הנביא, והתגלגלו פעם שלישית בנשמה של רבי אליעזר בן עזריה. שלוש פעמים הנשמה של נדב ואביהו ירדו פה, ירדה פה לעולם בשביל להשלים את התיקון. עכשיו שיבוא משיח, מי יקום? הרי כל הארבע הם בעצם אותו דבר. נדב ואביהו, פנחס, שמואל ורבי אליעזר בן עזריה, זה בעצם אותה נשמה שחוזרת לפה לסיבובים, חוזרת לפה למחזור. אז מי יקום בתחיית המתים? מי? כולם. התשובה היא שכולם, למה? אומר אריז"ל דבר מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדעת אותו. לפעמים אנשים שואלים, אם הייתי כאן בגלגול פעם, למה אני לא זוכר מה היה קודם? התשובה היא מאוד פשוטה, אריז"ל כותב את זה במפורש, לא העתקתי את זה מפה כי מצאתי את זה רק אחרי שסיימתי את הדף מקורות, אבל אריז"ל כותב דבר מאוד פשוט. הוא אומר, אנחנו לא מבינים נכון את הרעיון של גלגול נשמות. זה לא שהיינו פה פעם. כל אחד מאיתנו זה נשמה חדשה לגמרי שלא הייתה פה מעולם. המשימות שלנו הן ישנות. אנחנו חוזרים להשלים ניצוצות שלא תוקנו, להשלים משימות שלא תוקנו, אבל כל אחד מאיתנו הוא הכי חדש שהיה. אם ניקח את הדוגמה שהיינו קודם, פנחס ורבי אליעזר בן עזריה הם אותו אדם. הם בכלל היו טיפוסים שונים, זה היה טיפוס קנאי, זה היה טיפוס מנהיג ישראל, איש נינוח, זה היה גר פה, זה גר שם, זה היה איש עשיר, רבי אליעזר בן עזריה היה אדם עצום, הם היו אנשים שונים לגמרי, זה נשמות אחרות. הם רק ירדו לעולם בשביל אותם משימות. זה הרעיון. כשאנחנו אומרים גלגול נשמות, לא הכוונה שהנשמה חוזרת לפה עוד פעם. כל אחד מאיתנו הוא חדש, לא היה פה מעולם. המשימות חוזרות. הניצוצות מתגלגלים. אנחנו יורדים לפה שוב ושוב בשביל אותה משימה. אבל כל אחד מאיתנו הוא נשמה חדשה, ולכן גיא צודק. היות שכל אחד מאיתנו הוא נשמה חדשה, לכן כולנו, עם הגופים, כולנו יחזרו פה לעולם בתחיית המתים. אם כן, סיימנו את העניין הזה. מה אנחנו רואים מכל זה? תחיית המתים זה דבר רציני, האדמה אמורה להיפתח, אנשים אמורים לחזור, השאלה איך הם יחזרו, מה הם ילבשו, וזה דבר מאוד רציני. איפה יגורו? אין לי תשובה על השאלה. על ארץ ישראל כתוב שהיא תתפשט לכל הארצות, אבל זה רק אם ביחס ליהודים. אם גם גויים יקומו, אלוקים עד עכשיו הייתה קבורה בקומות, עכשיו יהיו חיים בקומות. צריך לעשות עוד קומה פה.
זה מכירים עולים.
מה?
זה מכירים
עולים. נשת קומה ראשונה, כן. אוקיי. עכשיו אנחנו באים ושואלים את השאלה המתבקשת, אחרי שקצת הבנו בפשט איך זה יהיה, את השאלה המתבקשת מהכל, מי צריך את זה? בשביל מה זה טוב? מישהו רוצה לחזור לכאן? לחזור לפה לחיי נצח? צריכים לעבור את המאה שנים. פעם שאלתי מישהו, איפה, בן כמה, מה נשמע, בן כמה אתה? אז הוא אומר לי, אני בחצי של הירידה. כאילו היה, עברת 60 הראשונות, התחיל את 60 השניות, הוא אומר, אני בחצי של הירידה. מה כל כך כיף פה, שאנשים רוצים לחזור לפה, אברהם אבינו צריך לחזור לכאן. מה בכלל ההיגיון, הפילוסופיה, מאחורי הרעיון של תחיית המתים? יש איזה סיפור מאוד מעניין בגמרא שמעצים את השאלה. הגמרא מספרת על רב אשי. דיברנו קודם על רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. רב אשי היה חותם התלמוד. רב אשי היה האדם שכתב את התלמוד, ריכז את כל ממרות האמוראים, וכתב את התלמוד שמוכר לנו. עכשיו רב אשי יום אחד מקבל דפיקה בדלת. הוא פותח את הדלת, בן אדם שאף אחד לא רוצה להכיר. מלאך המוות, אנחנו לא מכירים אותו, רב אשי הכיר אותו. אומר לרב אשי, שלום, באתי לקחת אותך. אתם מכירים את זה שדופקים אצל בן אדם באמצע הלילה, הוא פותח את הדלת, מלאך המוות בכניסה. אומר מלאך המוות, שלום, באתי לקחת הנשמה שלך. מסתובב הבן אדם אחורה לתוך הבית ואומר, נשמה, באו לקחת אותך. אז רב אשי, אוקיי, רב אשי פותח את הדלת, מלאך המוות, אומר לו, באתי לקחת אותך, הגיע יומך. אומר רב אשי, מלאך המוות במטות המנייך הוא, תן לי 30 יום. תן לי 30 יום ותבוא לקחת אותי. בסדר. מה? כן, תן לי 30 יום. מה עושה רב אשי ב-30 יום האלו? כותב צוואה, מוכר את הבית. מה עושה? קונה תכריכים? הוא עובר על כל התלמוד. על כל הספרים שהוא הכין בבית, עובר עליהם מהתחלה עד הסוף. אומר אדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה, למה? כי רב אשי רצה להיות בטוח שהוא מסיים את התיקון שלו פה. שלא יישאר דף אחד בתלמוד שהוא לא למד, יצטרך בשביל זה לחזור לפה עוד פעם. לא רוצה לחזור. סליחה, לא רוצה לחזור. היה מספיק. אז הוא מסיים את התיקון, מסיים את התלמוד, להיות בטוח שהוא לפה לא חוזר. אז מה באים חז"ל ואומרים לנו, כולנו נחזור לעולם הזה לחיי נצח. מה הרעיון? מה ההיגיון בזה? בשביל מה צריכים לחזור לפה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לפנק אותנו, שיפנק אותנו בעולם הבא. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. זה אני מבין שאנחנו כולנו ניכנס לגן עדן בלי בעיות. זה מובן לגמרי. מספרים על יהודי שפה לא למד כלום בחיים שלו, עלה למעלה, עושים לו, מעבירים את הוידאו עם כל מה שעשה בחיים, רואים לא למד כלום. נו, יש לך תירוץ? הוא אומר כן, לא ידעתי לקרוא. לא לימדו אותי לקרוא, לכן לא למדתי. תירוץ טוב, שולחים אותו לגן עדן. הוא נמצא שבוע בגן עדן, שם הם לא. כל הצדיקים שלומדים תורה, הוא לא יודע לקרוא, אין לו מה לעשות שם. אז הוא הולך לבדוק בגיהנום, מה נשמע? הוא הולך לגיהנום, שם כל החברים מהשכונה. שם זה היה האזור הנוחות שלו, האזור הטבעי. יושב איתם כמה ימים, ואז פתאום מתחילים להפעיל את המשרפות, מניע חם, אז הוא רוצה לברוח לגן עדן. הוא הולך לשומר, אומר, אני לא מפה, אני אורח, אני מגן עדן. אומר לו, השומר, תעלה לקומה שנייה למשרדים, תביא פתק, שאתה מגן עדן. הוא הולך לשם, מביא מספר זהות שהוא מגן עדן. חוזר, מביא לשומר את הפתק. אז הנל, המוחז, מגן עדן. מסתכל לשומר, אומר, מצטער, לא יודע לקרוא. טוב, אז אנחנו שואלים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שכר, שישים אותנו בגן עדן כל החיים, מה הרעיון להחזיר אותנו פה לעולם? מה המשמעות, כמו שאברהם אמר בתחילת השיעור, זה יהיה עולם מתוקן. מה המשמעות של תחיית המתים? באמת, המשמעות המיסטית, הקבלית, העמוקה, החסידית, של לחזור לפה לעולם, מה הרעיון, מה העולם הזה, למה צריכים לחזור אליו? מכל השאלות האלו, כמו שהתחלנו את השיעור, לרמב״ם יש שיטה מחודשת. שיטה שהקימה עליו אנשים. שרפו את הספרים שלו בגלל העניין הזה. אמרו שהוא כופר בעיקר מעיקרי האמונה. אמרו שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אם תשאלו כל מיני חוקרים כאלה, יגידו לכם, תחיית המתים, הרמב״ם לא האמין בזה. למה? בגלל הסיפור הזה. לרמב״ם הייתה שיטה. הוא סבר שתחיית המתים זה דבר זמני, שיהיה רק לקצת אנשים. בואו נקרא. הקדמת הרמב״ם לפרק חלק, מצד אחד הוא כותב תחיית המתים מיסוד מסודות תורת משה. אבל מה, את זה הם לא קוראים. כל החוקרים האלה שאומרים, הרמב״ם לא מתחיית המתים, שהוא כותב יסוד מסודות תורת משה, הם לא קוראים. שהוא קבע את זה ביהוד ג' עיקרי אמונה, הם לא קוראים. אומרים, כי הכריחו אותו, הוא פחד. אבל היא לצדיקים בלבד. יותר מזה הוא כותב. א', תחיית המתים רק תהיה למעט אנשים, לצדיקים בלבד. יותר מזה, וזה החידוש העיקרי, כי האדם ימות בהכרח אחר כך, ויפרד למה שהורכב ממנו. אומר, תחיית המתים זה דבר זמני. זה לא סוף האנושות. זה לא קץ האנושות. תחיית המתים, אנשים יקומו, יחיו פה כמה שנים וימותו שוב. מה יהיה איתם? כולם יעלו לעולם הבא, זה קץ האנושות. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה ט' ב', וסוף השכר כולו, מי שרוצה לקרוא בהלכות תשובה פרק ט', מאוד מאוד מעריך בזה, שהמקום הסופי של העולם הזה הוא העולם הבא. העולם הזה ייגמר באיזשהו שלב, וכל הנשמות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה, שאין לה הפסק וגירעון, הוא חיי העולם הבא. כך הרמב״ם סובר. תשאלו, אז למה צריכים את התחיית המתים, את הכמה שנים האלה? מה זה הוקוס פוקוס הזה? הרמב״ם לא מסביר את זה. אבל ספר העיקרי מסביר מאוד יפה. הוא אומר שני דברים. א', זה נס. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות את הנס הזה. את הנס שהוא יכול להחיות מתים, יעשה את הנס כמו מכות מצרים, יעשה את הנס וזה ייפסק. אנשים יחזרו לאפר. זה דבר אחד. דבר שני, הוא כותב דבר מאוד מאוד הגיוני. הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לפנק את הגוף. הגוף עבד קשה פה בעולם הזה. עשה את כאפיה, רצה לחתור. רצה ליהנות מהעולם הזה, הולך ברחוב וסוף יום עבודה, מריח שוארמה, לא אוכל כי זה לא כשר. הגוף אף פעם לא קיבל שכר. מי מקבל שכר? רק הנשמה. כי הגוף נקבר פה בעולם הזה ונרכב. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר לגוף טובה. לכן לצדיקים, אלה שמגיע להם שכר, הוא יקים אותם לכמה שנים, אז הוא ייתן להם את כל ההנאות שבעולם, מה שהגוף אוהב, ואחר כך ימית אותם חזרה. אז למה הקדוש ברוך הוא יעשה את נס תחיית המתים? בשביל לתת שכר לגוף, דבר מאוד מאוד הגיוני, כי הגוף לא עולה למעלה ולא נהנה מהמנעמים של העולם הבא. ויש על זה בגמרא סנהדרין, שם בסוגיה שבסנהדרין דף צדיק, סיפור מאוד יפה. הגמרא מספרת על מלך שהייתה לו שדה תאנים. תאנים יקרות, משובחות. עכשיו הוא רצה מישהו שישמור על השדה תאנים. רצה להביא כמה שומרים, אבל מה הבעיה? אם תביא שומרים, הם עצמם יגנבו. מה עשה המלך? היה חכם. הביא שני שומרים. אחד עיוור ואחד נכה שלא הולך על רגל. מה היה החישוב שלו? זה שרואה לא יוכל לברוח, לא יוכל לרוץ. זה שיכול לרוץ לא רואה. אז ככה הוא מוגן. אחד יסתכל שאין גנבים, ואם יש גנבים הוא יצעק לעיוור שירוץ אחריו. טוב, מה עשו החבר'ה האלה? היו חכמים. הלך הצולע, טיפס על הכתפיים של העיוור. העיוור הלך, הצולע אמר לו לאן ללכת, והלכו וכתפו תאנים ואכלו כאוות נפשם, חיסלו לו את כל השדה. המלך חוזר, מגלה שהתאנים נעלמו, הוא הבין מה הם עשו. הוא בא אליהם, אומר, מי עשה את זה? בא העיוור, אומר, אני יכול לבד לעשות את זה? לא יכול, מה אתה רוצה מהחיים שלי? הלך לנכה, אני יכול לבד לעשות את זה? לא, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה עשה המלך? אומר את הגמרא, דבר מאוד יפה. עשה את מה שהם עשו. העלה את העיוור, את הצולע על הכתפיים של העיוור, והרביץ להם יחד. אמר להם, חטאתם יחד, תענשו יחד. וכך במובן החיובי. את המצוות עשינו, הנשמה והגוף יחד. הגוף התאפק, הגוף ויתר על הטובה שלו בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, ויתר על ההנאות שלו. אז הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא ירכיב אותם שוב, ייתן שכר לגוף על כל הטובה שהוא עשה בעולם הזה, ואחרי שהגוף יקבל את שכרו, הקדוש ברוך הוא יקבור אותו חזרה, וזה יהיה קץ האנושות לעתיד לבוא. זאת שיטת הרמב״ם. אבל הרמב״ן והראב"ד במקום, וכך שיטת החסידות, חולקים על זה מאוד מאוד בתוקף, ואומרים לא, תחיית המתים היא הייעוד הסופי. אנחנו נחזור לעולם הזה ונחיה פה לנצח עד קץ כל הדורות. בואו נקרא את הרמב"ן בשער הגמול. הרמב"ן יש ספר, חיבור בסוף ספר תורת האדם שנקרא שער הגמול. אחרי כן הוא כותב, אני בקטע השלישי במובא מספר 4, יבואו ימי המשיח והוא מכלל העולם הזה, ימות המשיח הם כאן, ובסופם יהיה הדין ותחיית המתים שהוא השכר הכולל הגוף והנפש. התבאר, מדגיש הרמב"ן, שהעולם הבא אינו עולם הנשמות, אלא עולם נברא קיים שימצאו בו אנשי התחייה בגוף. וכך כותב הצמח צדק בדרך מצוותיך, שזאת הכרעת החסידות על פי הקבלה, לא כמו הרמב״ם. תחיית המתים היא הייעוד הסופי, אנחנו נחזור לפה ולעולם לא נעלה חזרה לתחיית המתים. להפך, העולם הבא הוא זמני. העולם הזה הוא העולם הסופי והנצחי. הרמב״ן כותב הצמח צדק בדרך מצוותיך, חלק, הצמח צדק זה הרבי השלישי לבית חב"ד, הנכד של בעל התניא. הוא כותב כך, הרמב"ן חלק על הרמב"ם בראיות ברורות. מה הוא רוצה להגיד ראיות ברורות? זאת אומרת שהרמב"ן צודק ולא הרמב"ם. כמו שאמרו סנהדרין צדיק ב', מביא לזה ראיה מאוד חזקה, צדיקים אינם חוזרים לעפרם. אחרי שהצדיק יקום מהעפר, הוא כבר לא יחזור לעפר. הוא יישאר חי וקיים לעולם ועד. ופירושו דתחיית המתים היא התכלית האחרון. והגן עדן שהוא תענוג הנפשות והשכליים, אינו רק מקום לפי שעה לנפש מעת פרידתה מן הגוף עד זמן התחייה. זאת אומרת, לפי הכרעת החסידות והרמב"ן, תחיית המתים זה העולם הסופי, ופה נחיית כעת כל הדורות. ואנחנו שווים ושואלים מי צריך את זה. מישהו מאיתנו רוצה לחיות פה לנצח. נעבור את החיים, לגמור אותם ממינימום נזקים, וזהו. מה הרעיון? מה הפילוסופיה מאחורי הייעוד הזה של תחיית המתים? אוקיי. הגמרא מספרת סיפור מיוחד מאוד שקשור לימים האלה, הימים של החורבן. הגיעו הימים האחרונים של ירושלים. כבר הפילים הלמו בחומות, החומות כבר הזדעזעו, ראו שזה עניין של ימים עד שהרומאים ישברו את העיר. לא היה מה לאכול, לא היה מה לשתות, כי הקנאים שרפו את המחסנים. היה רעב בירושלים, בגלל המלחמות בין הקנאים לפרושים, מלחמות שתוך ירושלים. ירושלים כבר הייתה גמורה. היה ברור שזהו, זה עניין של ימים עד שהכל ייגמר. רבי יוחנן בן זכאי, שהיה ראש הפרושים, ראש החכמים, החרדים, מה שנקרא, החליט שהוא חייב לעשות משהו, להציל את העתיד. גם אם ירושלים חרבה, לפחות לעשות משהו שמפה עולם התורה ימשיך. הוא החליט שהוא חייב ללכת לאספסיאנוס, מפקד הצבא הרומאי, להיפגש איתו, לדבר איתו. אבל איך יצא מירושלים? כל החומות שמורות על ידי הקנאים, אם יצא יבואו ידקרו אותו. היה לו אחיין שקראו לו אבא סיקרא. היה ראש הקנאים בירושלים, ראש הבריונים בירושלים. רבי יוחנן קורא לו ואומר לו, אבא לי, אני הדוד שלך, אני רוצה ממך טובה. תסדר לי לצאת מהעיר. אומר לו אבא סיקרא, אני לא יכול, ידקרו את שנינו, אבל יש לי רעיון. הרעיון נועז, תעשה אותו וככה תצא מהעיר. אומר רעיון מטורף. אומר שישכיבו אותך במיטה. התלמידים שלך יפרסמו שמתת, שרבי יוחנן בן זכאי מת. התלמידים ישימו נבלה ליד הגופה שלך, מתחת הטלית. היא תתחיל להסריח. יהיה פאניקה בירושלים שחייבים להוציא אותך מחוץ לחומות, לקבור אותך. יוציאו אותך מחוץ לחומות, ואז אתה חופשי, תעמוד על הרגליים, לך לרומאים, דבר איתם מה שאתה רוצה. עשו את זה. פרסמו, רבי יוחנן בן זכאי מת, ערב תשעה באב, עם כל הצרות. הרומאים הולכים להיכנס. גם מאורן של ישראל מת. טוב, אמרו, לא ניתן להוציא אותו. אבל אז הוא התחיל להסריח פתאום. הנבלה הזאת עשתה ריח, הגופה מתחילה להסריח. נבלו מאוד, אמרו יהיה מחלות, הוציאו אותו מהעיר מהר. לקחו אותו שני תלמידים, הוציאו אותו מהחומות, רבי יהושע ורבי אליעזר, הוציאו אותו מהחומות, ואז הוא יוצא מהחומות, הוא נעמד על הרגליים, והולך אל הליגיון הרומאי. שם מעבר לחומות עמד המחנה הרומאי. הוא נכנס אל המחנה, מבקש לדבר עם אספסיאנוס, מפקד הצבא הרומאי. אספסיאנוס יוצא אליו, רבי יוחנן בן זכאי נעמד ואומר, שלום אדוני המלך. אומר אספסיאנוס, מה אמרת? אומר, שלום אדוני המלך. אומר אספסיאנוס, אני צריך להוריד לך את הראש, אתה מורד במלכות, אני לא אדוני המלך, אני שר הצבא, המלך יושב ברומא. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אתה תהיה מלך, זה בסדר. ואז אומר לו, מה אתה רוצה זקן, מה באת, הדיון ארוך, הגמרא מספרת. אומר, אני מבקש ממך להציל את יבנה וחכמיה. תן לי את העיר יבנה, אם נגזרה גזרה על ירושלים שעומדת להיחרב, תן לי לצאת עם החכמים לשם, לעיר יבנה, ושמה להקים את המשך עולם התורה, שישאר איזה שריד מירושלים, איזה שריד מהתורה. בסדר. הם מדברים, רעש. מגיע איזה רץ, מאובק מרומא, כולו אבק, ניגש לאספסיאנוס, קד לפניו קידה מצדיע ואומר, המלך מת, הסנאט בחר בך למלך. אספסיאנוס היה הראשון, נדמה לי שהוא היה אבא של טיטוס, היה הראשון אחרי החורבן, בחרו בך למלך. אספסיאנוס כמעט מת. הוא ראה עכשיו רוח הקודש. הזקן הזה אמר לו לפני 20 דקות, אתה תהיה מלך. הוא לא יודע מה להגיב, אז הוא צריך להיעמד, לקבל את הבשורה של ההכתרה. הוא נעמד, הוא לובש נעל, היה לבוש בנעל אחת. הוא רוצה ללבוש את הנעל השנייה. הם החיילים, הרי הולכים ככה עם סנדלים, רוצה ללבוש את הנעל השנייה, הוא לא מצליח להכניס אותה. הרגל פתאום נהייתה גדולה, הנעל לא נכנסת, הוא אומר מה זה, זה זוג. חייך ביוחנן ואומר לו, שמועה טובה תדשן עצם. אתה שמנת מתענוג, מהבשורה שהתמנית למלך רומא, האימפריה הכי גדולה שהייתה. הגוף שלך גדל, הגוף שלך השתנה, ושם הסיפור עוד ממשיך. כתוב בחסידות שהסוף של הסיפור הזה, השוליים, השורה האחרונה, הם הסיפור של החיים שלנו. אנחנו באנו לעולם לשנות את הגוף. לקדש את החומר, לקדש את הגוף. אנחנו מסתובבים בעולם הזה. בשביל מה באנו לפה? בשביל מה ירדנו לפה? לפי הקבלה, באנו לפה בשביל לקדש את החומר. כל מקום שאנחנו נמצאים, אומרים פסוק, אומרים ברכה, שותים כוס מים, אנחנו מקדשים את המקום הזה. פשוט מגלים בו ניצוץ אלוקי. הרי בכל עצם יש נשמה. בכל עצם יש נפש, יש ניצוץ שקושר אותו לקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים על האוכל, מגלים בו את הניצוץ. מגלים בו את הנשמה. מה ההוכחה לזה? אנחנו הרי לא רואים את הניצוצות. לא רואים את מה שאנחנו עושים. מה ההוכחה שהאריז"ל צודק? שכשאנחנו מברכים על משהו, אנחנו מרוממים אותו. כשאנחנו לוקחים כוס מים ומברכים עליהם, יש עליהם איזה הילה, יש בהם איזה קדושה. איך אנחנו יודעים את זה? יש איזו הוכחה מאוד פשוטה. פה בארון קודש יש ספר תורה. מחר בבוקר אנחנו נלבש תפילין. תפילין זה דבר קדוש, נכון? תפילין משפיעים על הבריאות של האדם שלובש אותם. יש אצלי יהודי בבית כנסת, כל אחד אחר כך יכול להיפגש איתו לשמוע את הסיפור הזה. סיפר לי את זה 20 פעם וכל פעם הוא בוכה. יהודי בבית כנסת, יהודי מאוד חשוב שלא מפנטז גם, הוא דמות מאוד חשובה פה בעיר. היהודי הזה לפני 6 שנים היה צריך לעבור צנתור. נכנס לצנתור, מכניסים אותו לצנתור, מאירים אותו, אומרים לו, אדוני, אתה צריך ניתוח מעקפים, מרובע, הכל סתום. הוא מיד קורא לרב אורי קשת, מנהל בית חב"ד, שהוא לא הכיר אותו עדיין, קורא לו, אומר לו, תיתן את התפילין שלי לבדיקה. בתפילין היו חסרות שתי אותיות, למד ובית. מחוקות, שתי אותיות בתפילין, למד ובית. מאז הוא הפך להיות חבדניק. למד ובית, לב, שתי אותיות היו חסרות. התפילין משפיעות על הבריאות של האדם, מזוזה משפיעה, ספר תורה משפיע. אבל מה זה תפילין ומזוזות? מישהו חשב על זה פעם? זה חתיכת פרה. מה זה ספר תורה? זה אור של פרה, קודם היה ברפת, אכל חציר. ברגע שבא סופר, כתב על זה לשם שמיים, הוא מקדש את האור הזה. הוא מגלה באור אלוקי, הופך אותו מסתם חתיכת אור לקדושה. בתוך האור הזה יש הילה אלוקית שמאירה בפנים. אומר האריז"ל, זה כל העבודה של יהודי בעולם. באנו לפה לקדש נקודות. כל מקום שאנחנו נמצא, כל אוכל שאנחנו אוכלים, כל כוס מים שאנחנו שותים, אנחנו מאירים בו ניצוץ אלוקי. מקשרים אותו לקדוש ברוך הוא, מחברים אותו לקדוש ברוך הוא, מקדשים את החומר. זה הסיבה שבאנו לכאן. לקדש את הגוף שלנו. אנחנו עושים איתו מצוות, מברכים איתו, אוכלים איתו, מרוממים איתו הזה. לא מזמן, בג' בתמוז, ראיתי דבר כל כך יפה והצטטתי פה, העתקתי אותו. היה פסל אומן, מפורסם בכל העולם, התערוכות שלו הוצגו בירושלים לפני 30-40 שנה, קראו לו ז'אק ליפשיץ. מישהו שמע את השם הזה? אחד מהפסלים מפורסמים בעולם. הוא היה אדם מאוד רחוק מיהדות, בסוף חייו הייתה לו את המחלה הידועה לו עלינו, ואז הוא הכיר את הרבי. קישרו אותו עם הרבי, והרבי בירך אותו, והוא יצא מזה באופן ניסי, והוא שינה את כל החיים שלו, התגרש מאשתו הראשונה, התחתן בנישואים יהודיים, ממש שינה את כל החיים שלו מהקצה אל הקצה. הרבי כתב לו מכתב. והרבי אומר לו, מה שאתה עושה, זה העבודה של יהודי בעולם. מה אתה עושה? אתה מכניס חיים בחומר. אתה לוקח אבן, מפסל אותה, עושה לה צורה. אומר הרבי, זה העבודה של יהודי. אנחנו לוקחים חומר, לוקחים מים, לוקחים שולחן, לוקחים כיסא, מדברים איתו, מברכים עליו, מקדשים אותו, מכניסים בו חיים. הופכים אותו למשהו אחר, למשהו קדוש. זה כל העבודה שלנו בעולם. בואו נקרא את הקטע, מובן מספר 5, מכתב של הרבי מלובביץ', אלה שחוננו משמיים, כותב לו הרבי, בכישרון אומנותי, אם בפיסול או בציור וכדומה, יש להם את היכולת להפוך דבר דומם, כמו צבע ובד, עץ ואבן, לצורה של דבר חי. במובן עמוק יותר, אומר הרבי, זו היכולת להעלות במידה מסוימת את הגשמיות לרוחניות. זה מה שאנחנו עושים בעולם. מקדשים את החומר, לוקחים את הגשם, הופכים אותו לרוח. עכשיו באה חסידות ואומרת, כמה אנחנו מצליחים היום? כלום, מישהו מסתכל על הגוף שלו, רואה איזה קדושה? הגוף מאיר, הגוף נוצץ, הגוף זך, שום דבר. בשביל זה הגוף יחזור לפה. בתחיית המתים, כמו שאברהם אמר, העולם יהיה מתוקן. וראו כל בשר כי פי השם דיבר, פתאום נראה את הגוף מאיר. נראה את הקדושה של הגוף. אנחנו כולנו נחזור לפה כדי שנראה שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. פשוט נסתכל על הגוף ונראה את הקשר שלו לבורא. נראה שזה לא גוף מת, זה לא גוף בעל תאווה, זה גוף קדוש, זה גוף שיש בו אלוקות. ויש איזה סיפור שממחיש את זה. פעם הגיע חסיד לרבי הצמח צדק, הנכד של בעל התניא. והצמח צדק מדבר איתו, אחרי שהוא יוצא, הצמח צדק אומר לבן שלו, המערש, היהודי הזה מאיר לו מהפנים אור של עולם האצילות. מהפנים יש לו אור של עולם האצילות. נו, הבן של הרבי הסתכל מאוד, מה היהודי עשה בשביל שיעיר לו אצילות? שיסתכלו עליו, לא יראו איזה תאווה, יראו אצילות בה מהעיניים שלו. שאל אותו, מה אתה עושה? מה איזה דבר טוב עשית בזמן האחרון? אומר היהודי, אולי הרבי מתכוון לזה, אני אגיד לך מה. פעם קודמת שהייתי אצל הרבי, הוא דיבר על זה שצריך להלוות כסף ליהודים. שכשיהודי מלווה כסף לאדם אחר, נותן גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה, כל העולמות העליונים נהירים מזה. אני מאוד התרשמתי מזה. אבל מה, אני בעיירה, יש לי רק חבר אחד, השותף שלי. ושנינו עשירים גדולים, שנינו לא צריכים הלוואות. אבל מה, הקדוש ברוך הוא כל כך נהנה שיהודי מלווה, אז אני לא אתן לו את התענוג הזה. מה עשיתי? אמרתי לחבר שלי, בוא נעשה דבר כזה. אני אלווה לך $100, ואחר כך אתה תחזור ותלווה לי חזרה $100. שנינו נקיים את המצווה של לעזור אחד לשני. אז הם עשו, זה לא ישראבלוף, זה ישראל אמת. זה הדבר הכי אמיתי שיש. כשיהודי עושה מצווה בכזה חשק, אז הוא מאיר לו מעיניים אור של עולם האצילות. אבל היום מישהו רואה את זה, אף אחד לא רואה את זה. רק הרבי הצמח צדק רואה את זה. בשביל זה נחזור פה לעולם. וראו כל בשר כי פי השם דיבר. פשוט יראו את האצילות שקורנת לנו מהגוף. כולנו מקיימים מצוות, כולנו עושים מתקפיה. הגוף שלנו קדוש. נחזור לעולם כדי שיראו את הקדושה של הגוף שלנו, ובשביל זה יהיה העניין של תחיית המתים. נקרא באיגרת של הרבי, איך הוא מסכם ובזה נסיים, יש איגרת ארוכה של הרבי על הנושא של תחיית המתים, וככה הוא מתחיל, איגרות קודש הרבי מלובביץ' חלק ב', עמוד סמך זין. טעם הבריאה בכלל ובריאת האדם בפרטי, בשביל מה באנו לכאן? מה משמעות החיים? ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה לקדש את החומר. היינו שהיש והחומר יהיו בבחינת ביטול, שעל ידי זה שורה ומתגלה בהם אור השם. הוא רצה שהחומר יאיר, שהשולחן יאיר, שהכיסא יאיר, שהתפילין יאירו, שיראו בהם את הקדושה. וזהו שהתורה והמצוות ייתנו למטה בדברים גשמיים, כדי שיהפכו את היש ויעשו כלי לאלוקות. והנה כללות הבריאה הולכת ומתבררת. זה תהליך ארוך שהבריאה מתבררת. והשלמות תהיה בעולם התחייה, התחיית המתים, שיעביר את רוח התומה מן הארץ, כי השם ישחוט ליצר הרע, ואז יתקבל שכר זה למטה, נשמה בגוף דווקא, תכלית ושלמות בריאת העולם הזה שלקח נברא מתחילתו. אומר הרב, תחיית המתים זה לא איזה בונוס, זה השלמות של כל הבריאה. כל הבריאה הולכת לקראת זה שהגוף סוף סוף יתקדש. סוף סוף החומר יתקדש, הגוף יתקדש, עם כל המצוות שעשינו, יראו את זה עלינו, לא יצטרכו מכשיר רנטגן. נסתכל אחד על השני ונראה את הקדושה. אנחנו ננשק יהודי, פתאום נראה מה זה להיות יהודי. כל כך הרבה מצוות קיימת. כמה אתה קדוש, כמה אתה שווה. אומר הרבי, זה לא איזה בונוס. זה השלמות של כל הבריאה. 5,000 שנה הבריאה הולכת לזה שהגוף והחומר לאט לאט מתקדשים ורואים עליהם את הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא. והעיקר שזה יהיה במהרה בימינו אמן.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.